פורים שמח לכם, פורים שמח ליש והפרוזויס, ערב פורים והכנות קלות ושמחות ליש והמוקופים. הפותח בכל יום גדוש בחומרים מעניינים, סיפורים, הלכות, המדורים הקבועים, מדורים נוספים. הולך להיות מרתק רבותיי. אז בואו נתחיל. הסיפור היומי. יש פה סיפור מהפני נידס, שסיפר תלמיד של רמיכל יהודה לפקוביץ, זכר צדיק לברכה. בעשרות שנים האחרונות, רמיכל יהודה שינה ממנהגו ומנהג ראשי הישיבות, ולא היה מקבל קהל ביום של פורים. מה הוא כן היה עושה? במקום זה היה נוהג לשבת בהכבה, בבתי מדרשות כאלו ואחרים, או בבית של אחד מבני המשפחה, והוא פשוט היה יושב ולומד, בעין רואים, ממילא בעין מפריע, עד לשעות אחר הצהריים, שאז אני ניגש לקיים את מצוות סעודת פורים. אותם בודדים שזכו לראות אותו בשעות האלו, כולם דיברו בלשון אחת, אמס מה נהדר או יומרה. סיפר אחד התלמידים שבשנת תש"ס, סמך, כמה ימים לפני פורים, אבא שלו יעץ לו לבקש מרב מחלידי שילמד איתו באותם שעות שהוא ניגש, שהוא מסתגר ביום הפורים. אבל ניגש לרבינו ביום תניססת אחרי התפילה ושטח לפניו את הבקשה. רב מחלידי צחק קלות ואמר לו בזה הלשון, אני מחכה ליום הזה כזה הרבה זמן ואני מתכונן להספיק כל כך הרבה ביום הזה. לכן קשה לי למלא את הבקשה שלך. ונעבור למדור פניני הפורים. דברים שנלקחו מהספר שלומי מציון, על המנהג של ברוך צבי פלדמן, רבן ציון פלדמן, בשנים קדמוניות לקיים את ההלוכה של חי בני שלי בסומה כפשוטה. מיד אחרי מנחה גדולה, היה מתחיל בשמחת פורים, לשתות יין יותר ממה שהוא הרגיל. והשמחה הייתה גדולה. ממש עד אלי ידוע בין אור רומן לבורך מרדכי. וכידוע, נכנס לעין יוצא סויד. ואלה שכל המהות שלהם היא בבחינה של סוד, שהם חיים בעולם פנימי, שכולו אבוידס השם, אהבת השם. אז עם אלה שנכנס היין, מתגלה הסוד במלוא הודו והדרו. וכך היה תרב בן ציין. שיצא יין, הוא על איזה סודות יצאו, היה מתחיל לחזור בעל פה על ספר נפש החיים, השער ד', קטעים שלמים מספר ששכוח בו, ועוד ועוד. הרבה ספרי יראה ומוסר יצאו שגורים על לשונו מילה במילה. והתלמידים שלו, אלה שהיו שומעים את השיעורים שלו, היו באים לראות את הפלא הנשגב הזה. כמה פנימיות של יראה ואהב ותמונים בתוך האדם הגדול הזה, רבן ציון פלדמן. אחרי זה הוא היה נוסע עם המשפחה לבית של ההורים בתל אביב. שם ביחד עם הבן דוד שלו, הגאון רבי יוסף ישראלזון, זכר צדיק לברכה. היו מתפלפלים בעת משתי היין בדברי תורה והגודל. כל אחד היה מוסיף ידיעות וכל חלקי התורה כולו. וכולם היו יושבים ונהנים מאותו מחזה. אוי והשתייה כדת, כדת של תורה. ככה היו ימי הפור נזכרים ונעשים בשמחה ובטוב לבב, בכל שנה ושנה. אבל פתאום שנה אחת, הכל הפסיק. אף אחד לא הבין מה קרה. מעיקור המייקרוסופר ולבסוף מייקרוסופר. אבל ככה היה אותה מציאות, שהדין של עדי לא ידע, התקיים בדרכים אחרות. ולמעשה, רבן ציין כמעט ולא נוגע ביין במשך הפור. אחרי הפטירה שלו, התגלה הסוד. אחותו של רבן ציון פלדמן, הלוי הרבנית פלשינסקי, סיפרה ששנה אחת אחרי פורים, הוא חשש שמה בזמן שהוא היה מבוסם, אז אמר זה משפט שמישהו יכול להיפגע ממנו. מיד שהתעורר אותו חשד, הוא לא נשאר לשבת על הכיסא, אלא הוא רץ לבית של אותו אדם וביקש ממנו מחילה, שהוא חז אחרי לא התכוון משום צורה לפגוע, לצייר אותו. אותו אדם אכל מיד בלב שלם ולא הקפיד בכלל, אבל רבן ציון אמר, אם היין יכול לגרום לחשש של פגיעה באיזה בן אדם, הכל לא שווה מאומו. ומאות, באותו רגע החליט שמכאן ולהבא הוא יותר משתכר בפורים יותר. כי הוא הסביר, אי אפשר לקיים מצוות הדליודה ביין, כשיש חשש שזה יביא לאיזה אדם שבעולם צער, וככה הוא עשה עד סוף ימיו. ביחי ראובן, יש סיפור נפלא, שסיפר אגון הצדוק רב ראובן קרליצ'טיין, זכר צדיק לברכה. הוא הגיע פעם לאמריקה לטיפול רפואי, הוא המתין שם הרבה זמן למצוא תורם להשתלה. אחרי כמה חודשים, מסביבת חודש טייבס, הוא ביקש לחזור חזרה לבר מצווה של הבן שלו. אמרו לו העסקנים, לא ולא, אתה נשאר כאן. אז הוא שאל, מה יש? אז אמרו לו שעכשיו מגיעים ימי החגאות של הגויים. אז הוא שאל, מה זה קשור אליי? אמרו לו, אתה לא מבין, כשאלה חגוגים כבר יהיו כליות, אל תדאג. בעת השמחה משתכרים, הורגים אחד את השני, אז בוודאי יהיו כליות להשתלה. כשסיפר את זה רב ראובן, רב אברהם קנמן, זכר צדיק לברכה, שהיה מנהלה של ישיבת פוניביץ', אז הרב קנמן אמר, כן, כן, גם אנחנו ראינו את זה. איפה ראינו את זה? סיפר שהישיבה הייתה עדיין בחוץ לארץ, זה פוניביץ', זה פוניביץ' שבליטה. אז עבדה שם משרת את גויה במטבח של הישיבה, ובערב שמחסטוירה היא נעלמה. המשרתת נעלמה כאילו בלה אותה אדמה. חיפשו, חיפשו, לא מצאו. במוצאי החג היא חזרה, ועדי סיפרה שהיא ברחה. היא ברחה למה? כי חששה לחייה. שאלו אותה למה היא חששה לחייה. אז היא אמרה, היא ראתה את הכמויות של היין שהביאו לישיבה בערב החג. היא אמרה, אצלנו עם כמות כזאת של יין, המסיבה מסתיימת עם כמה הרוגים. ו... כמה אנחנו יכולים ללמוד מזה, מה יין עושה אצל הגוי ומה יין עושה אצל היהודי, כמו הסיפור שסיפרנו מקודם על רבן ציין. והאם נשים וילדים, אנחנו לומדים עכשיו את ההלכות של עניין הדיימה, האם נשים וילדים מצווים בשתיית יין בפורים? שיטת הרב אליושי והרבות זכר צדיק עם מברוכה, שנשים לא ישתו יין לשוחרה בפורים, ולדעת הרב שיינברג גם לא תשתנה אפילו שיעור רביעית. סטייפלר סבר שישתו קצת, ככה גם דעת הכף החיים, בנוגע לאדם שהיין מזיק לו, שהוא לא מחויב במצווה של השתייה, אבל הוא ישתה קצת יין כדי לקיים את מה שכתוב במגילה, ימי משתה ושמחו. זה בנוגע לנשים. בנוגע לילדים, דעת רב ניסים שאין חובה של חינוך במצווה הזאת, ויש לזה סמך, בפירוש של הגאון אל הפסוק, וימי הפורים או אלה לא יעברו מתוך היהודים, וזיכרום ליוסף מזרו. ימי הפורים, אומר הגאון, מצווה סמישתה ושמחו, לא יעברו מתוך היהודים, אומר הגאון, הגדולים. ואילו על ההמשך, וזיכרום קריאת המגילה, ליוסף מזרו, אומר הגאון, שאף הקטנים חיובים בו. יש פה סיפור נפלא שסיפר רבי ינקל גלינסקי, זכר צדיק לברכה. הגאון החידוש הערים, זכר צדיק לברכה, סיפר שיהודים ישבו למדו בבית סמדרש, ונכנס למנחה איזה יהודים מהשוק, הפייכה. נו, אז שאלו אותו, הגמור אומרת הרי, לעולם תהיה דייפה של עוד המעורבת עם הבריאות. אז בוא נשאל אותם מה נשמע בעולם. אז הוא סיפר שהמלך השתגע, ציווה להביא את ושתי, כפי שהוא ציווה אותה להגיע, היא אמרה מה שהיא אמרה, היין הביר את כעסו, והוא ראה להרוג אותה. אז מיד הם גערו בזה שסיפר, ביקשנו רכילות מחצר של המלך, את מי זה מעניין? אז הוא כבר לא סיפר להם על הבחירה של המלכה החדשה, ועל החשיפה של מזימת דיקטן הפרש. אבל בסוף רבותיי, כשנעשה הנס על ידי מורדכי ואסתר, אז התברר למפרע, אומר רבי ינקל גלינסקי, שהכל היה משולב ומותאם ומתואם לישועת עם ישראל. המשיך לספר רבי ינקל גלינסקי על עצמו, שכשהוא השתחרר מסיביר, אז הוא התחיל ללכת דרומה, לאורך של המסילת רכבת. הוא מספר שככה הוא הלך שבועיים, עד שהגיע לקזחסטן. הוא מצא מקלט בבית של רבי זקרות, היהודי יקר שהמשיך לשחוט ולמול במחתרת. הוא מספר שהיו שם עוד פליטים מפולין שברחו מהגרמנים והגיעו לקזחסטן. הוא מספר שהוא ייסד שם במקום תלמוד תורה לבנים, בית ספר לבנות. נאסר כמובן, הוא בילה חצי שנה במאסר בתנאים קשים. הוא השתחרר, ואז הוא חזר לבית של השוחט. כבר הגיעו הידיעות מההשמדה הנוראה של היהודים בפולין, והוא הבין שהוא נשאר לבד בעולם מכל המשפחה, והוא החליט שהוא מקים משפחה. אז הוא אמר לשוחט, אתה יודע איזה משפחות יש פה שמקפידות על כשרות, על תיירה? הוא אומר שארגנו במחתור גם מקווה כשר, מניין תפילה. אז הוא אמר, תברר, הוא אמר לשוחט שאם הוא יכול לברר לו על בת ישראל כשרו, שמוכנה להתחתן עם בן תוירה. טוב, בשבת אז אכלו כמה אורחים על השולחן של השוחט, תודה שבת. אומר הרב גלהינסקי, לגודל המבוכה, הוא העלה את הנושא הזה בשולחן שבת, ביאר בפני כולם. יאנגל רוצה להקים בית בישראל, יש כאן כמה הצעות. אז התערב אחד האורחים, קראו לרב סולארון, שהגיע מוזבקיסטן, הדרומית לקזחסטן. הוא התערב, הוא אמר, אל תפגש כאן עם אף אחת. ביום ראשון, תבוא איתי לתשקנט. תשקנט זה בירת אוזבקיסטן. אני רוצה שהיא תפגש שם עם נערה אחת. אז המערך שואל אותו, מה הוא צריך להדרים עד תשקנט? אז הוא ענה לו, אותו רבי סולר, אני אספר לכם. אני נמצא בתשקנט בשביל העסקים, ואני מתפלל במיין במחתרת, במרתף של איזה בית. עכשיו אתם יודעים, שהשלטונות מחלקים לחם, 200 גרם לכל נפש. הוא מספר שהגיעו למניין ומצאו שם איזה נערה זרה. מה לנערה בבית הכנסת? הסקיטו ושימו. אומר להם אותו רבי סולר. היא עמדה בתור הארוך ללחם, קיבלה את המנה שלה לפנות ערב. כיוון שהיו רק דקות ספורות עד לשקיעת החמה, אז היא הספיקה להגיע למקום המסתור של המניין. והרי לא יכולה לטלטל את הלחם כי אין עירוב. אז היא ביקשה להתפלל איתנו ביחד, קבלת שבת וערבית, לעשות קידוש של הפת ולאכול אותה, ורק אז, לחזור הביתה. אמר בסולאו, אני מצליח לחנך ברוסיה, קומוניסטית, כזאת נערה, אז היא ראויה להינשא לבן תורה. אז כולם הסכימו איתו כמובן, אבל אנחנו, ממשיך ומספר רבנקל גלינסקי, היינו ברוסיה, ונסיעה ממחוז למחוז, הייתה מצריכה אישור של השלטונות, במיוחד אזרח זר ששחררו אותו מסביר וקלו אותו עוד פעם, מי יודע איזה מחתרת הוא מארגן עכשיו. אז אומר של הרבי סולארון היה רישיון מסחר ואישור של תנועה חופשית. אז הוא לקח אותי, הכניס אותי בתוך שק, ולקח אותי לרכבת, והוא שם אותי במדף של המיתן, מעל המושבים. לגודל חרדתו עלו פקידי מס לרכבת, וחיפשו סחורה אסורה. ואת הסחורה המוברחת שהם מצאו, זה היה אותי בעצמי, מספר רבנקל גלינסקי. זה היה ממש מביך להישלף מהשק. אבל למרבה השמחה זה הסתיים בזה שגירושו אותי לרציף. אז החלטתי לחפש דרכים שגורות יותר. אז המסולרן גילה שהסחרים, שהיה נפוץ בקזחסטן, לא מצוי באוזבקיסטן. אז הוא הלווה לי כסף לרכוש שק של סחרים, והוא סידר לי רישיון, מספר רבנקל גלינסקי, רישיון נסיעה בשביל למכור אותו. הגעתי לאוזבקיסטן, נפגשתי בנערה, בבית אביה, רב חיים בניומין ברויד, איש של מסירות נפש. סבל חרפת רעב בגלל שהוא סירב לעבוד בשבת. כשהוא נאלץ לעבור ממז'יבוז לאומן, אז הוא הצהיר שהבת הבכורה היא כבר גדולה מכפי גילה אמיתי, והיא כבר לא בגיל חינוך חובה. ואילו הבן שלו צעיר מדי, הוא עדיין לא חייב בגיל חינוך חובה. ועברו שנתיים, ואז הילד הגיע לגיל החינוך, אז הוא הבריח אותו לעיר חרקוב, מרחק של 500 קילומטר, הפקיד אותו ביד של יהודים מקומיים, ובלבד רבותיי שלא התחנך לקשירה. ואת הבת שלו, את הבת הבאה, נערה מדוברת, בכלל לא רשם שהיא נולדה, כדי שהיא לא תצטרך בבוא היום ללמוד בבתי ספר שמתיישים לקשירה. וכך בסערת מלחמת העולם הוא הגיע לתשקנט, שם פגשתי אותה והחלטנו להינשא. נו, ברוך השם, היה צריך בשביל זה, היה צריך אישור של שהייה באותה עיר. ואני הרי הגעתי למכור שק של סחרים. אבל ברוסיה, אמר בנקל גלינסקי, ברוסיה כמו ברוסיה. מישהו גילה שיש איזו פקידה אחת במשרד הפנים, שהיא ממתפיקה את אותו אישור שהייה תמורת כמה קופיקות. אז התפללנו שם במחתרת, יום אחד הופיעו במניין שלושה יהודים שהם סיפרו שהם מבוכרה. והרב מצ'יבין נמצא שם בגלות. והם השיגו בשבילו אשרת כניסה לאיראן. הם סיפרו שהשעה הפרסית כאשר אישית אל הרודן סטלין, שיאפשר את ההגירה שלו, ומשם ימשיך לארץ ישראל. הבעיה שאת האישור של היציאה עבורו אפשר להסדיר רק במוסקבה, בשביל זה צריך אשרת מסע. מי שיבקש אשרה כזאת, הוא מיד יאסר. כי מה הוא יגיד? שהוא יודע שהשעה הפרסי, אישור יציאה מסטלין, אם יש לו קשרים בארצות חוץ, מיד יגיד, יסגיר אותו באשמה של ריגול וחתרנות. אתה אומר רבי אנקל, גלינסקי זכר צדיק לברכה, אחרי שהשתכנעתי שהם בעצם לא סוכנים של הממשלה, שמחפשים להפליט המתפעלים, קיבלתי על עצמי את אותה משימה. פניתי לאותו פקידה וסיפרתי שהתחתנתי עם אישה, בלי מסמכים, ואני מבקש איסור נסיעה למוסקבה, לבדוק עם משרדי מרשם התושבים האם היא רשומה שם. נו, כמה קופיקות והעניין סודר. הוא אומר, בעניין אשתי לא מצאו שום דבר במוסקבה, אבל הבאתי את האישור היציאה עבור הצ'יבין ירוב. בערב חג פסח תשני, כבר היה הרב מצ'יבין בארץ ישראל. ממשיך רבן גלינסקי ואומר, כשאני מסתכל אחורה, אני רואה בעליל איך השגוח העליונה הובילה אותי שלב אחרי שלב בשביל החילוץ של הצ'יבין ירוב מעמק קבחה. 20 שנה לפני זה הוא דאג, שחותני לא ירשום את הלידה של הבת שלו. הביא אותי לתשקנט, הביא אותו לתשקנט, אותי לקזחסטן. שתלו את רבי סולרון כסוחר המדלג בתשקנט לקזחסטן, והוא פגש אותי שם נערה בקבלת שבת. כי במקרה, במרכאות כפולות, היא קיבלה את המנה שלה לפנות ערב ואסור לטלטל. ובמקרה התארח בליל שבת שאחרי זה אותו בבית של השוחט, שהוא הזכיר במקרה שאני רוצה להקים בית יהודי. וככה הובאתי לתשקנט, הייתי צריך אשרת שהייה, סיפרו לה על אותה פקידה. בקיצור, וככה השגתי את האשרה של השהייה, של ההגירה, סליחה, לצ'יבין ירוב. וכבר אמרו בשם הבעל שם טוב, סיים רבי אנקל גלינסקי ואמר, כי כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. למרות שלעצמי לא פעלתי שום דבר במוסקבה, לא ערכו הימים וכל פליטי פולניה, הרשו לשוב לארצם ומשם לעלות לארץ ישראל. אני הייתי פליט פולני, יליד של העיר קרינק, תלמיד ביאליסטוק. נו, אבל מה עם האישה? האישה לא משם. אז אתם זוכרים את הפקידה, היא עוד כמה קופיקות. והפקידה אישרה שהבאתי את המסמכים הנדרשים ממוסקבה, וככה נחלצנו יחד מרוסיה רודפת הדת. סיים רבי אנקל גלינסקי ואמר, כל שנה כשמגיעים בקריאת המגילה לאחר הדבורים האלה, אני נזכר בדרשה של הגמורה, שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. הוא מכין בהתחלה את כל האמצעים להצלה, וככה אני נזכר בשרשרת המאורעות הזה. סיפור פילי על הצלתו של רבי אנקל גלינסקי והשגת ושחרורו של סיוע לצ'יבין ירוב לעלות לארץ ישראל. לא פשוט, אחר הדברים האלה. ואנחנו ממשיכים רבותיי. הרב ברוך רובין, העורך של האלון הנפלא, ליקוטים נפלאים, הוא מביא סיפור מיוחד מהגיליון של פורים. סיפור שסיפר אותה הגאון הצדיק רבאון טויסיג. סיפור נורא שרואים את המגודל מעלת הזמן של קריאת מגילה. וככה הסיפור רבותיי. סיפר רבה הגאון הצדיק רבה רבן טויסיג שליטה על הרב הקודש בעל החייק ליצחוק מספינקה. סיפור שם סיפר כל שנה אחרי שהוא גמר את העריכה של ליל הסדר בלילה השני של יום טוב. סיפור שגם אבא שלו, בעל האמרי יוסף, הרגיל לספר באותו זמן. מה יישא היה עם אברך אחד, שורך את הסדר בליל שני, אמר שיר השירים, העריך בסיפורי יציאת מצרים, אבל עדיין לא חטפה אותו שינה, והוא לא רצה ללכת לישון. ואז התיישב בדעתו, שהיות שביום ב' של פסח הוא הזמן של ייסוד הסתר, כי אז אסתר ישבה ואחשוורוש עם שתי היין, ובאותו זמן היא התחננה שהוא יבטל את הגזירה, אז הוא החליט שהוא קורא עכשיו את המגילה. כשהוא מסיים לקרוא את המגילה, הוא רואה שבא אליו איזה רוח ומבקש את תיקון לנפשה. שואל אותה, אותו אברך, איזה שייכות יש לך אליי, ומה את רוצה? כי התחילה לספר שיש נשמות שירבו לחטוא כל כך בעולם הזה, וגם אחרי שהם מקבלים את העונש שלהם בשמיים, הם לא יכולים להיכנס לגן עדן, אז תהיה להם זכות מיוחדת. אבל בכל שנה, בשעת קריאת המגילה, פותחים שערי גן עדן, ואז יכול כל אחד להיכנס. היא המשיכה ומספרת לו, אותה נפש, אותה רוח שביקשה תיקון, שכבר חודשים רבים לפני זמן הקריאה, עומדות אלפים ורבבות של נשמות בשער ומחכות לפתיחה. אבל מכיוון שקריאת המגילה זה לא לוקח הרבה זמן, כל הקריאות המגילה, ממתי שמתחילים, מתי שגורים בבתי כנסת, זה שעה, שעתיים, שלוש, לא יותר, אז מי שמספיק להיכנס, קנה עולמו. ומי שנשאר בחוץ, הוא נאלץ לחכות עד שנה הבאה. וממשיח אותו רוח ומספר שהוא כבר כמה שנים עומד על שערי גן עדן, ובגלל הדוח הקרב לא הצלחתי להיכנס. ובשנה האחרונה סגרו את השער בדיוק כשהגיע התור שלי להיכנס. והתיישבתי בדעתי שאני לא יזוז מהמקום עד שיקראו את המגילה בשנה הבאה. ולפתע הוא ממשיך ואומר, כשאני עומד שם ומחכה שהגיע הזמן להיכנס, אני שומע שקוראים את המגילה בליל פסח. מיד התחלתי לדפוק על שערי גן עדן שיתנו להיכנס, כי הרי קוראים את המגילה. יצא אליי השומר, והוא אמר, נכון שקוראים עכשיו את המגילה, אבל זה לא הזמן של הקריאה. אני אצלו, מה נפקי מיני, עכשיו זמן קריאה או לא, אם קוראים, אז צריך חייב להכניס אותי. תוך כדי שאנחנו מתווכחים, יוצא הכל מבייזין של מעלה, ואומר, האמת היא כדברי השומר, שקריאת המגילה לא מועילה עליה בזמן, אבל אם יפסוק אותו אברך שקורא את המגילה, שיכולה להיכנס, יפתחו לה אותה רוח את השער ותיכנסי. ועכשיו המשיכה אותו רוח ואומרת לו, אני מתחלנת עליך, אנא, הצלני מרדת שחר. כמובן שהוא יעד אותו אברך פרסק לתת לו להיכנס, הוא תיקן את נשמתה כדי שתוכל לנוח בשלום ובשלווה בגן עדן. עד כאן הסיפור של המייסה. וכשהיו זקני החסידים מספרים את הסיפור, היו רגילים לומר שבא להם רי יוסף היה דייקן גדול בסיפורי עובדות. ולא היה מדרכו לספר שום סיפור מבלי שהוא היה מזכיר את שם בעל המייסה, או שיגיד בשם תלמידו הבעל שם טוב. ואילו בסיפור הזה, שהוא סתם ולא פרש מי היה אותו אברך, כנראה, איי, שהכוונה הייתה על עצמו, אלא שמפאת הענוונות שלו, הוא לא הזכיר מי היה אותו אברך. סיפור נורא שסיפר אותו, כאמור, רבן טויסיק. ואנחנו ממשיכים, רבותיי. אנחנו מגיעים לעניין של הדפרים עם בהלוכה. באיזה אופן מותר לטלטל בגד רטוב? וחובת הזהירות מטלטול מים שנשארו על הגוף אחרי הרחיצה. ומה הדין תחבושת על גבי תחבושת? אז אתם כבר יודעים, רבותיי, שבשלוחה אחת אפשר לשמוע את השיעור של רבי זילברשטיין שליטה. גם היום, גם בפורים. בואו נלמד גם אנחנו את ההלכות האלה. כפי שלמדנו חז"ל, אסרו לטלטל בשבת בגד רטוב מחשש שיסחטו אותו. האיסור הזה הוא רק כשהבגד ספוג במים. ספוג. אבל אם הוא רק נרטב קצת, לא חוששים שהוא יסחט אותו ומותר לטלטל. וכך גם בדבר שלא מקפידים שהוא לא יספוג, אז אם אלה אין לחשוש שיסחטו אותו ויהיה מותר לטלטל. ולכן, רבותיי, מי שטבל ורחץ בשבת באופן המותר כמובן, כמופיע בשולחנו סימן שכ"ו, הוא יכול להתנגב במגבת כמובן, ולטלטל אחרי זה את המגבת אחרי שהוא יתנגב, כי בדרך כלל המגבת איננה נרטבת אלא מעט. וגם היא ספוגה במים, הרי לא מקפידים שהיא לא תהיה ספוגה, הרי לכך היא מיועדת. ותראו, במשנה ברורה, בסימן קוף, בסעיף קוטון, סליחה, קוף עיני ותרבו נחת. מי שרוחץ או טובל בשבת, כאמור באופנים המותרים, וכן הרוחץ את ידיו, אסור לצאת לרשותו רבים, כמובן במקום שאין עירוב, זה פשוט לומר. כשהמים תופכים על גופו וידיו, כי הוא מוציא את המים מרשות היחיד לרשות הרבים ומטלטל אותם. וכך גם מי שלא מנגב את השערות שלו בשבת, היינו במשנה ברורה בסימן שין כבב, סעיף קוטון כפי, איך אפשר לעשות את זה? אז גם הוא לא יוצא ממקום הרחיצה או הטבילה, כששרבים עד שהשערות יתייבשו. ואם הוא ממהר ללכת לבית הכנסת בשבילו להפסיד תפילה בציבור, יש מי שנהג להקל בששרבים ברבונון, ללכת ברצף חד ממקום הטבילה עד למקום שהוא צריך להגיע, בלי עצירה ברשות הרבים, כדי שעל ידי זה לא תעשה הנוחה או הקירה של המים ברשות הרבים. תחבושת שמונחת על גבי פצע, מותר לצאת איתה לרשות הרבים, גם עם מטרה של ריפוי הפצע וגם בשביל למנוע חיכוך וכדומה. אם מטעמי נוחות הוא שם מעל התחבושת הזו תחבושת נוספת, שיש לה חשיבות, אסור לצאת איתה לרשות הרבים. אבל אם הוא קרח את התחבושת, זו תחבושת רגילה שרגילים לזרוק אותה לפח אחרי השימוש, מותר לצאת איתה. וכך גם מי שיש לו שבר ביד והוא זקוק למתלה משולש שנתון על הצוואר כדי להחזיק את ידו במאוזן, הוא גם כן רשאי לצאת עם המתלה לרשות הרבים. ובכל הדברים האלה נחלקו הפוסקים, האם צריך שיצא מרשות הרבים לפחות פעם אחת לפני שבת או שלא. נזכר מה למדנו אתמול רבותיי. אז למדנו שבגד רטוב אסור לסחוט אותו בשבת משום צור מלבן. כי הפעולה הזאת היא חלק מפעולה של כיבוס הבגד. ומאותו סיבה גם אסור לנער את הבגד הרטוב כדי להפחית את הכמות של מים שספוגה בו. חז"ל אסרו לטלטל בשבת בגד ספוג במים מחשש שיבוא לסחוט אותו. בעד שלא מקפידים שהוא לא יספוג במים, למשל סמרטוט, מקליט ניקוי, לא צריך, אז אין לחשוש שיסחטו ויהיה מותר בטלטול. חז"ל גזרו שלא לשטוח בשבת בגד רטוב לייבוש או לתלות אותו כדרך שתולים קביצה רטובה בימות החול, טעם האיסור מפני מריס עין, שלא יחשדו שהוא קיבס בגד בשבת. עד כאן בעניין של מה שלמדנו אתמול. יזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. בספר מלאכי, בנובי, יש פסוק שהוא בעצם תמיה על אלה שמקריבים קורבן באלמום. הקריבי אונה לפחתך, הירצך או הישא פניך? בדרכה של התמיה הזאתי, נתנו רבותינו זיכרונה לברכתם לאיסור דאורייתא ודרבנן שונים, שאוסרים שימוש בדברים פסולים, מעושים וכדומה, לצורכי המקדש או סתם לצורכי מצווה. וכך גם בנוגע לקידוש והבדלה, אסור לקדש ולהבדיל על יין שיש לו ריח רע. ואסור גם לקדש ולהבדיל על יין שהיה מגולה למשך כמה זמן. מחשש לקלקול, טעמו וריחו. ויש אומרים שגם בדיעבד, אם הוא קידש בעינות האלו, צריך לחזור ולקדש. ולכתחילה רבותיי, יש להחמיר גם ביין שהיה מגולה לקצת זמן. יין ששעה בבקבוק פתוח, אבל הבקבוק הפתוח היה בארון סגור או במקרר, יש אומרים שהוא לא נחשב למגולה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה פרקי אובס. בספר יסגבר כוארי, הובא שם סיפור שסיפר המלווה הקבוע של מורן הגאון רב דוד פוברסקי, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שיום אחד, בבוקר קר וגשום, באתי לקחת אותו, מספר אותו מלווה, מהבית, כי בכל יום לפנות בוקר, לא עלה בדעתי שמה הדלת לא תיפתח. הדלת נפתחה, והוא יושב וניצב עם התנוחה הגבוהה והתחיל ללכת. הבחור איתה אוזן, הוא חשב בין הראשי ויתחיל, כמו שוב בכל בוקר, לדבר בלימוד, בעיני הסוגיה, שזה היה בעצם דיבור, שכולו המשכיות למה שהוא אתמול עסק עם בן שיחו. הוא ממשיך ואומר, משהו לא צפוי יתרחש. הרושב מתחיל להגיד לבחור, הזקן היה אצלי. הבחור שתק, הוא עירר לעצמו, האם הוא שומע נכון מה שהרושב אומר? הוא שואל אותו בחשש, לאיזה זקן מתכוון הרושב? והרושב עונה לו, דר מלך זוקן וכסיל. אז הבחור העיז ושאל אותו, ומה רצה אותו מלך זקן וכסיל מה הרושב? ענה לו רב דוד, מה הוא רצה? עוד 10 דקות של מנוחה במיטה. אז כבר חלף במוחו של הבחור לשאול, נו, היה יותר טוב להישאר עוד 10 דקות במיטה בכזה יום גשום, כדי שהרושיב יוכל לצבור כוח למשך היום. אז רב דוד מוכיח אותו בנוער ואומר לו, חביבי, חביבי היקר, תדע לך, הכל הולך אחרי 5 דקות. כל המלחמה נמצאת שם ב5 דקות האלו. לכן אסור לוותר לאותו זקן, להיצרורת, על 5 דקות האלו. באמת גם ככה התבטא המשגיח, הרב זינגרביץ' זכר צדיק לברכה, שאמר, הלילה לא אכלתי להזיז אצבע ולקום מהמיטה, אבל ידעתי שאם אני לא אקום הלילה, גם אחר אני לא אקום. ולכן באתי. עד כאן, בעניין קימן חוכמה, על המשנה, איזו גיבור כובש את יצרו. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. ואויו כצייס מוישה סואל יוקומו קולום. באיש לראו מתוך מאמר לדמותו. מסופר שם על הגאון רבי לזקס. באחד הימים שהוא ישב, כשהוא שקוע בעיונה של תורה, כמה שעות שהוא מתייגע ומעמיק באחד התוספות הקשים. החברות שלו באותו יום נהדר. והוא נשאר לבד להתעמק שעות על גבי שעות, להבין את עומק דברי התוספות. והנה נכנס אחד התלמידים, והוא רואה את הראש השיבה, בהגיעתו הרבה, והוא ניגש לבדוק במה הוא מתעמק. הרבי שרואה אותו, הוא קורא לו, והוא אומר לו, אני כבר שעות ארוכות מנסה להבין את דברי רבי נותם בסוג של חרדל. והדברים המוקשים, זה עדיין בשבילי סיסרטרה. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה רואה שהבסמנת כבר רק מאדם, אם הדלת הייתה נפתחת, דלת של הבסמדרש, והיינו רואים את רבנו תם נכנס בשערי היכל, ואתה עומד למול הקושי של ההבנה בדברים האלה, מה היית עושה? אמר לו כל תלמיד, הייתי רץ לבקש ממנו שיעיר לי דבריו הקדושים בהבנה של הסוגיה. אמר לו רבי אליעזר, אתה טועה. אני במקומך הייתי בורח כל עוד נשמתי בי מההיכל, מהבית מדרש. מרוב הקדושה של רבנו תם, לא הייתי מעיז בכלל לעלות על דל מחשבתי בקשה שכזה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לדף ה' מבבלי, מסכת אבוי דזורי, דף ממי. איזו מצווה קודמת לביאור אבוי דזורי? ומיניין שצריך לכנות שם גנאי לאבוי דזורי? ואיך ייתכן רבותיי, אבוי דזורי שמותרת בהנאה ואילו התכשיטים של האסורים? אז על כך ועל עוד נושאים מעניינים, אנחנו נלמד היום באבוי דזורי דף רמי. ואתם כבר יודעים שלשלוחה 2 אפשר לשמוע את השירות לדף רמי בצורה בהירה, ברורה ומהירה. וקצרה, מפי הרב אליה אורנשטיין שליטה. הנאה מובטחת. יש פה משהו מעניין מהאלון הנפלא מאורות הדף היומי, על דברי הגמרא, כיבוש ארץ ישראל קודם לביאור עבודת כוכובו. אז מביאים בשם רבוני מפשיסחה, שהוא אמר שנפוליון שיטת השיטה של הלחימה שהייתה נהוגה עד ימיו. הלוחמה הישנה גרסה שצריך ללחם צעד אחרי צעד. להתמודד במקום אחד עד הקנייה, ואחרי זה לעבור למקום אחר. אבל הוא, נפוליון, הליג דרך חדשה, שמעצרים על עיר, ממשיכים, משאירים שם כוח צבאי, ובינתיים עוברים להילחם בעוד מקום. מכאן אמר הרבי רבונים, כך יש ללמוד איך לעבוד את השם. לא לעמוד על דבר אחד בלבד לאורך זמן, עד שהוא נקרא ונרכש. אלא מה, יש להתחיל במקום אחד, להעמיד בשמה ולהמשיך הלאה. היה אומר, האם רמס מגור, שזה מפורש בסוגיה. מה מפורש בסוגיה? מפורש בסוגיה, גידועי עבודת כוכבים קודמים לכיבוש ארץ ישראל. וכיבוש ארץ ישראל קודם לביור עבוד אזורה. מגדים, ממשיכים הלאה וכובשים. ורק אחרי זה חוזרים לעבוד אזורה ומבארים אותה באופן מוחלט. נביא להם לכם עכשיו טעימה, טעימה מהאלון המיוחד מכותלי בית הדין של הרב הגאון רבי נחם פומרנץ שליטה, ריש מטיבטה, אויז ואודור. אז נציג לכם את השאלה ואת התשובה באריכות ואת הדין ודברים תוכלו לראות באלון עצמו. זה גם מצורף, לא, זה לא מצורף בקובץ בפותח, אבל אלון נפלא, תוכלו לראות אותו, מה שהוא אומר שם. אז הוא מספר שם שעל איזה מוסד, כמו כל מוסד תורני, ראשם של מוסדות נועם הנשמות, שזה היה בתי מדרש, של הישיבות והתלמוד תורה, ראשם של המוסדות הגיע לשמיים, אבל רגליהם, האורגנים של התמיכה הכלכלית, היו מוצבות ארצה בעולם הגשמי. והיה הכרח להשגיח ולטפח כל העת לבל ימות ומסדה אורת. שהמאזן הכספי לא יגיע למצב שלא תהיה אפשרות לקיים תפיל יותר ברוכה. אבל הנה, בתחילת שנת הלימודים האחרונה הגיע המצב לסף שברה. כולם נסו את עיניהם למיקרו מגילו, ליום הפור מסביבתו, שאז נפתחים ליבם וארנקיהם של ישראל קדושים, וצינורות השפע שמעולם לא החזיבו, ושדרכם עריפים רוב ברכה מן השמיים. וככה, לקראת החג המשמש ובא נערס כנס חירום לכלל תלמידי ובוגרי המוסדות בהשתתפות הרבנים, חברי הנהלה הבחירה. בכנס הסבירו הדוברים שלראשונה בתולדות המוסדות, אז הם יאלצו השנה באופן חד פעמי לגייס את הבחורים למסע גיוס כספים להחזיק את הישיבה. הכינו עבור התלמידים מתנדבים תיקיות משימה, דפי כתובות של נגידים ושועי ארץ. והנהלה של הישיבה ביקשה ודרשה את ההשתתפות של כל הבחורים באותו מאמץ, לגיוס סכום גדול ככל האפשר. כמובן שנזכרו רכבי הסעות מראש, יסיעו אותו למרכזי הערים, שמשם הבחורים יצעדו רגלית, בשירה ובמחולות, קבוצה קבוצה, והיעדים שקבעו לה מראש. וככה הם התחילו לעשות. לאתגר את התלמידים לתחרות פנימית, אז ההנהלה פרסמה סולם דרגות שיחתירו את התלמידים אחרי פורים ועם מתן פרסים לצדם. הדרגה הגבוהה ביותר שאליה הבחורים יכלו להגיע, הייתה כיכר זהב, דרגה שבטוחה לבחור שיצליח להגיע 20,000 שקל ומעלה. והמתנה הייתה מתנה יקרה, בעלת ערך היסטורי. זה היה דף של קול קוירה, שיש עליו חתימה מקורית, בכתב יד של אחד מגאוני הדורות שחיו לפני 100 שנה. בכל אופן, הגיע איזה בחור לרף הזה, והפרס היה שמור לו לקבל אותו, ואז מה שקרה, להפתעתו הגומה של אותו בחור, הודיעו לו שמשיקולים כאלו ואחרים אי אפשר להעניק לו את אותו כתב יד, אבל הם מוכנים לפוצץ אותו בסכום כספי של 1,500 דולר, שלפי ברור שהם ערכו בשוק, זה הערכה הגבוהה ביותר של אותו דבר שהיה צריך לקבל. אבל שמעון היה עמום. הוא לא רצה, הוא סירב בתוקף, בנחת, אך בתוקף. הוא הסביר שהוא לא יצא בשביל כסף, כסף לא מדבר עליו. הכל היה בשביל אותו דף עם החתימת של יד, כתב יד קודשו של אותו אחד, כדי לרגש את האבא והסבא לקראת חג הפסח. והוא עזב את המשרד בלי לקחת את הכסף. המנהל היה עמום, ומיד הם הלכו לביסורו, האם חייבים לתת את הפרס שהובטח דווקא, או שעומדת לפניהם האפשרות לתת את השווי הכספי של החפץ. אז תעיינו באלון ותרוו נחת, במס ומתון בין שתי הצדדים, צד לכאן, צד לפה, צד לשם. נגלה לכם שהמסקנה היא שיש מחלוקת בראשונים האם חלה התחייבות שכר שנקבעה בחפץ במקום ערך ממוני. ולהלכה, ההנהלה של המוסדות יכולה לנהוג כדעת הראשונים שמסיקה לא כברמו, שחיוב השכר חל רק בערך ממוני, ויכולה לשלם לשמעון על האיסוף הכספים בכסף, ולהשאיר את הכתב יד החשוב אצלה. אבל, בכל מקום, לא אומרים שיתבטל כל ההסכם ביניהם, והם לא יכולים לפחות מסחור שווה ערך למחיר של הכתב היד. ונחלקו האחרונים, נסיים בזה, האם יש מי שפורה להחלטה של הישיבה לשנות השלום המובטח ולתת רק כסף, כזומן, במקום אותו כתב יד המובטח. עד כאן, בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. אנחנו ביום הפורים רבותיי, או בערב פורים, ולפני שנתחיל את המדור, רק להזכיר ולומר, שצריך לשמור ולהיזהר מדיבורים אסורים כל השנה, וגם בפורים, ואדרבה בפורים צריך זהירות יתרה, שלא ייצאו מילים ודברים אסורים תוך כדי השמחה. אז בסעיף הראשון שנלמד היום, בכלל ד' סעיף ט', חוזר חפץ חיים וכותב שאסור לגנות את חברו על מידות מגונות שיש בו. וזה בהתאם לכלל שהוא יציב בסעיפים הקודמים, שמי יודע אם לא עשה תשובה. אפילו אם הוא הורגל במידות האלו ולא מצטער עליהם, אולי הוא לא יודע את חומר האיסור, כמו שאנחנו רואים שיש אפילו בעלי תורה שלא רואים במידות האלה איסור גדול. אלא אדרבה צריך להוכיח אותו ולהראות לו את חומר האיסור. ובר מים חיים, אז אומר החפץ חיים, שלהגיד על אדם שהוא קפדן זה לא נחשב גנאי, כי הוא לא מספר עליו, אלא רק שהוא לא מעביר על המידות, ובגלל שהוא יודע שהוא היה אומר את זה גם בפניו, שאז יש את היתר של באפי מורה. ולמה איזה הוא מסיים החפץ חיים, שכיוון שלפעמים השומע יגיב בו שפה שדברי בגנות, לכן שומע נפשו אחת מזה. בביאור ממוסוף הוא מביא מה שכתב בעלי באר, בביאור הדבר, על פי מה שמבואר בחינוך. שלהעביר על מידוי סוב זה מידת חסידות, ואם כן, מי שלא עושה כן, אז זה לא בר מיילה. אבל זה לא גנאי, כי הדבר קשה עד מאוד. אמנם ציינו שם רבותיי, שרוב בני האדם, כששומעים על אדם שהוא קפדן, הם מפרשים את זה בלב כגנות גמורה. ובכזה אופן, ודאי שאסור לומר לשני שהוא קפדן. ובאמת, אם המספר יודע שאצל השומעים, ירד הערך של אותו אחד שהוא מספר עליו כשישמעו שהוא קפדן, אז עולה מדברי החפץ חיים שנקמן שלומד זה אסור. כמו שאסור לדבר על החיסרון, על חסרון מעלותיו של השני, כגם שהוא לא חכם וכדומה. וכך גם אם מדובר באדם שידוע בהנהגות הקובעות, אדם שידוע בהנהגותיו הטובות, והכינוי קפדן זה גנאי גדול בעבורו, אז מבואר לכמן שזה אסור. עוד יש שכתבו שכל דברי החפץ חיים נאמרו רק בקפדנות לשם שמיים, אבל בקפדנות בשאר עניינים, מדי שיש בזה גדיים. תראו בהרחבה, בביאור מוסף ובתרבון אחת. ונסיים את המדור בנדון נוסף שמובא בביאור מוסף. על ראובן ששאל את שמעון, הוא מכיר גמח שיכול ללוות לו כסף. ואמר לו שמעון שיש ללוי גמח. רק שיזהר לדבר איתו בנחה כי הוא קפדן. אז יש שכתבו שלפי דברי החפץ חיים זה מותר. אם הוא יודע שרובן לא יוסיף נופך משולה על הדברים, וגם לא יספר לאחד שהוא הזהיר אותו, כדי שלא יצא מכך רכילות. ומציינים בביאור ומוסופים כי אפשר שהיתר הזה, הוא בגלל שיש בזה תועלת לרובן, שידח לדבר עם בעל הגמח. כמו שובה בשם רב חיים כנב, כשמותר לומר לפלוני, שהולך לצוף כסף לצדקה אצל העשירים, על השיר מסוים שהוא קמצן. כי על ידי זה הוא ידע איך לדבר איתו, ועם אלה זה לתועלת. עד כאן המדור הנפלא, החפץ מחיים, חפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, בתוך דברי החפץ חיים בספרות תפארת סדום. ותו אומר החפץ חיים, פעמים שאדם עובר על איסורי תורה, בגלל שהיצר מפתה אותו, שעל ידי זה נמצא חן בעיני הבריאות. בעיני הבריות. למשל שהמראה שלו יהיה יפה יותר, באמת הדבר באמת בהופכו ברחובת חיים. שגם על כיחן, שימצא לפי דעתו, הוא רק אצל אנשים נערים ושחלים. אבל אצל אנשים חשובים, אדרבה, התגנים בזה הרבה. ואם כי הם מגידים לו בפיהם, אבל נבזהו בליבם עבור זה. יותר מזה, נבחן בקור הניסיון, אומר החפץ חיים, שאפילו מי שגבר את אהבתו על שכלו, גם הוא מודה שמי ששכלו גבר על דאהבתו, אז הוא מכבד יותר ממנו. אלא מה? שהוא אומר שהוא לא יכול להתגבר על התאוות שלו. ואף שכל אחד מהם רוצה שימצאו בעוד בעלי עבירה כמוהו, והוא לא יהיה בן יחיד באבון הזה, מכל מקום יודע האמת בנפשו שזה לא דרך השם. וממשיך החפץ חיים ואומר, וגם צריך לדעת מה שכתוב בספרים, כי כל אבון ועד אבון שאדם עושה, משקץ ומתאב נפשו בחילת הזוהמה, והזוהמה ניכרת עליו, עד אשר ינקה ממנו בגיהנום. והזוהמה מעושה כל כך, עד אשר נקראת בשם צועה. ונמצא אומר החפץ חיים שהעובר עבירה מביא גאול ולכלוך על פני נפשו מחילת האבון. וכל פעם שהוא עובר על אותו אבון, הוא מוסיף לכלוך בזוהמה. עד שלעתיד לבוא, שהנפש שלו תיפרד מהגוף, אור פניו יהיה חשך משחור. והזוהמה תהיה ניכרת ונודפת למרחוק. ומסיים החפץ חיים ואומר, וחכמינו זל הבטיחו, שכל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. ודבריהם, בוודאי נאמנים וקיימים. ואם כן, אומר החפץ חיים, המפקיד דברי תורה, בגלל המפקיר דברי תורה, בגלל שהוא חושב למצוא חן וכבוד על ידי זה, צריך לדעת בבירור, שגם אם עכשיו יהיה לו איזשהו כבוד מדומה, לבסוף יסובב השם שינחל בוז וקלון. ולהפך, השומר ומכבד את זאת התורה, יכובד מן הכל. עד כאן, בעניין המוסר היומי מספר החפץ חיים. אנחנו מגיעים לקראת סיום למדור פרשת השבוע, סיפור מאוד מעניין מתוך הספר רבינו אור לציון, והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה. הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, היה ותרן באומנו. ספר זה אדם שקנה את הדירה שלו, שבכל הזדמנות בנושא הסדרי התשלום, אז רבינו היה מוריד מראש, מהמחיר שקבעו מראש. וזה נודע לאחד מבני הישיבה, שגער בו, הוא חשד שהוא מבקש כל פעם הורדה. פעם רבינו נצטרך לסכום כסף גדול, והוא אמר לנאמן ביתו, שבזמנו, בשעתו, הלוויתי לפלון לסכום כסף, וזמן הפירעון עבר, קח את הפתק שהוא מסר, לתשאל אותו, אם הוא יכול לפרוע. הלך אותו אחד וחזר, מושיט לו את הפתק, שהיה כתוב שם שהוא הודה בחוב והתנצל, והוא אמר שהמצב שלו עכשיו קשה ואין אפשרותו לבחור. רבנו נטל את הפתק, במקום לענות שיפרע כשהוא יוכל, קרא את הפתק לגזרים. רבנו פסק על הקמצנות שהיא מצד הטומאה. הקדושה, אמר רבינו, היא מעניקה את בלידיים. מידת הנדבות של רבינו, הרב בן ציון אבא שאול, הייתה אפלה ואפלה. אחד מתלמידיו הלך רגלים מקצה העיר בשביל לקבל אותו, לקבל פני רבינו בחג. והגיע כמה דקות לפני השקיעה. רבינו שמח מאוד, ואמר לו, קיימת כפשוטו את המצווה של הגבלת פני הרב ברגל. ראשית הלכת ברחק רב, ושנית ברגל, פירושו על רגל אחת, ביקור קצר ולעניין. אחרי תפילת מאירים, הרב בן ציון ביקש מאשתו, מהרבנית, כסף בשביל שיהיה מונית לבית, פי כמה מדמי הנסיעה באוטובוס. התלמיד היה נבוך, אמר ברוך השם, אני לא זקוק לצדקה. אבל רבנו היה נחוש בדעתו, ואמר לו, אתה לוקח מונית מכאן עד הבית. הסיפור דומה מתקופת חוליו של הרב בן ציון. שהוא לא יכל למסור את השיעור הקבוע בשבת אחרי צהריים, אז הגיע תלמיד מבני המשפחה לבקר אותו. הוא הלך רגלי ממרכז העיר עד צורוצקין, איפה שהיה גר בן ציון, נראה לי שזה מספר 22 אפילו. והוא בא על דעת לחזור אחרי מערב. במוצאי שבת, שהוא התברר בשבוע טוב, פנה לרד במדרגות, ובנו בן התשע רד בזריזות עד המדרכה לעבד הבניין. ואז הוא שומע את קולו של הרבי ציון, חכו, חכו רגע. ואז עובר דקה, ואחד מהמשפחה של רבנו יורד עם שטר כסף למונית חזור. על מה עוד חשב? אחד הימים הוא התעניין מה המחיר של נסיעה פה באוטובוס. אז ענינו, ושאלו אותו למה הוא שאל, ואמר ששוחחתי עם איזה אני פלוני, והוא אמר שהוא מגיע לכאן באוטובוס מהקצה השני של הערב של יקבץ נדבות. כיוון שכך, אמר רבנו, מעתה אני אתן לו לא פחות מההוצאה של הנסיעה. כשהיה בדעתו להשתתף בחתונה של מקורבים, הוא לא משתתק בעצם הנוכחות בשמחה, אלא הוא נהג ליתן מתנה בעין יפה. פעם הזמינו אותו לשמחת נישואין בבית הגאון רבי אליהו שרן, זכר צדיקים אחר, ראש ישיבת תורה ואורה בתל אביב. החתונה התקיימה ביום חמישי, ובעלי השמחה הפצירו הרב בן ציין שישאר עד שבת, שישאר לשבת חתן, והוא הסכים. במצעי שבת, הוא פנה לרבנית, שאל אותה דערה מה חסר לזוג, אז היא אמרה מגייס. ביום ראשון יצא הרבנו לחנות יוקרה, ביקש מגייס טוב. אז העובד של החנות הצביע על איזה מבצע, שהיה שם 50 שקל מגייס. אבל הרבן ציין סירב, הוא אמר למבצעים מורידים סחורה מסוג פשוט. תביא לי מגייס משוכלל, זה בשביל חתן מקרה. עלה לסולם, הוריד מגייס קיטור יוקרתי, שילם במיטב, והרבני הגיש אותו לקרה. כעבור שעה, רבינו קרא לחתן והתעניין, האם הקלה שמחה? פעם ראה את אחד מהמקורבים שלו, עם פנים עצובות, עננה על פניו, הוא שאל אותו מה קרה. הוא השתמט, לא רצה לענות. הבין רבינו שהוא לא מוטרד מאיזה רמב"ם קשה או מאיזה סוגיה עמומה. כעבור שעה הוא הושיט לו מעטפה תפוחה, והוא פתח אותה והוא מצא סכום שבא לחלט אותו מהמשבר הכספי שמקרב. אז הוא ממש ענפם, הוא שאל איך הרב יודע? ענה לו הרב בן ציון, שאלתי אותך לפשר העזבות, לא ענית. ולא נותר לי אלא לשער, וזה דברי גמרא מפורשים בירושלמי, רב שמעון אומר, רב שמעון בן לוקיש, מצא את רבי יוחנן מוטרד, שאלו וענה, כל האיבורים תלויים בלב, והלב תלוי בכיס, אז הבנתי איפה שזה התרופה. אז הוא התחיל לבכות, אז ניחם אותו הרב בן ציון, שחלפה ענת הדמעות, ועכשיו עת לשחוק. סיפר תלמיד רבינו, הגאון רבי יצחק ברכה שליט"א, פעם שרבינו יצא מהשיעור הקבוע ביום שישי, ניגש אברך, והפנים שלו ממש זעקו דוחק מחסור, שאל שאלה בהלכות ריבית. אז רבינו הבין שמרוב החובות שרצו עליו הוא מצא רק הלוואה בריבית. אז הרב בן ציון פסק לו את הפסק שלו, וכשהוא הלך את דרכו, אז הוא הוציא סכום הענק, סכום נכבד מהענק, ושלח את זה עם השליח, הוא אמר לו, תזדרז ותמסור לו. סיפור דומה סיפר הרב אליהו כהן, שהוא פעם ניגש לשאול אותו שאלה בהלכות שומרים, שמסרו לו סכום כסף לחלוקה ונאבד. האם הגבאי זכאי נידון כשומר חינם או כשומר שכר? הרב בן ציון שמע, והוא בירר באיזה סכום מדובר. ורבנו שהוא בתנועת ידו, אז הוא ראה שהדבר לא חלק, הוא אמר אני אעיין בזה. למחרת הוא ניגש ותחב בידי, לפתור רבן כהן, רב אליהו כהן, סליחה, את מלוא הסכום, והוא הפתיר מחילה, לא הספקתי לעיין. שיהיה לו נעים וקל יותר לבקש, לקבל. עוד מעשה בתלמיד מהישיבה שהיה מנהג קבוע בישיבת פרת יוסף פעם בשנה, הרבנים היו עורכים מכתב וכתב. וכעידוד, השניים הראשונים שהצליחו במבחן מכל שיעור, קיבלו סך של 25 לירות, שזה היה סכום גדול באותם ימים לבחור. והתלמידים כמובן שהתחרו ביניהם ולמדו ושמינו בהצמדה. שתי אחד התלמידים ששנה אחת הוא השקיע הרבה קודם המבחן, ובאמת הוא הצליח, הוא זכה להיות מבין שני המצטיינים. הוא היה בטוח שהוא הזכיר הפרס הראשון. המועד של חלוקת המלגות היה במסיבת חנוכה בישיבה, והראש ישיבה, הגאון רבי יהודה צדקה, שלח אותי למגדניה הסמוכה לקנות עוגות ושתייה לכבוד אותו מעמד. הוא ממשיך ומספר שבלב בלב פועם משמחה, הוא קנה, ערכתי שולחנות. ועם סיום הדרשות שהגיע הרגע מיוחל, הייתי בהלם. אחד מהחברים קיבל את הפרס במקומי. פשוט דלגו עליי. הוא אומר שאין לו תאר את רגשות האכזבה. עם אצבע מאשימה למגיד שוב, והוא מחליט לא פחות ולא יותר רבותיי לעזוב את הישיבה. כעבור כמה ימים של היעדרות וחיפוש עבודה, הדבר נודע למגיד שיעור, הוא בירר, חקר, והוא לא מצא. יום אחד הוא פגשתי משוטט במרכז העיר, שאלתי לשלומי, לא עניתי. הוא הפציר. שטחתי את כל מה שבליבי, כמה שהוא ניסה לפייס, לא יצלח. בסוף הוא אמר, טוב, בוא נלך ביחד לחכם בן ציון. הרב בן ציון הקשיב ומיד אמר, הבחור צודק, ובתוך כדי דיבור, הוא פתח את הארנק שלף משם שטר של 100 לירות. קיפל אותו ותחב את זה ביד, שהוא מנחם ומעודד. הוא מספר, והמשיך ומספר אותו תלמיד ישיבה, שהיחס, ההבנה, נדיבות הלב, החזירו אותי לספסלי הישיבה. ואמר לעצמו בלב, כזאת היא אמת, אני לא עוזב את הישיבה. אין ספק הפתיר אותו תלמיד. שכל התורה שזיקני, הקדוש ברוך הוא, ללמוד באותו תקופה ובכל החיים, הכל נזקף בזכותו של רבינו. סיפור נפלא. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו הגיענו לדור הנפלא, התחזקות יומית. הובא פה בשם הרב פינקוס, ידוע בשם הקדמונים, שיום הכיפורים הוא כיום פורים, שיש בחינה שכוחו של פורים יפה מכוחה של תפילת לילה. יום הפורים הוא יום נורא שהשמיים פתוחים בו, ובא ככה. נשתדל אם כן רבותיי ביום זה, יום גדול שכזה, לנצל אותו לשמחה של מצווה. וביום הזה שהשמיים פתוחים נבקש להשיג קרבת השם ולזכות תמיד לעשות את רצון השם בשמחה. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולכם פורים שמח, פורים שנזכה לקבל כלים, את הקדושה של הימים האלה ניקח איתנו הלאה, את השמחה והשפע. ניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים, פורים דמוקופים, הרבה הצלחה, היו שלום.